הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם, וגם הבוקר הזה מלא כותרות פוליטיות. אבל כשמגיע האירוע, אפילו כשזה רחוק מאוד מאיתנו, אבל עם הקשרים כנראה שקרובים אלינו, זה כמובן מעסיק אותנו עוד יותר. אז זה קרה אמש, סמוך, החל לפחות אמש, זה עוד לא הסתיים, אבל אמש סמוך לשעה 10 שעון אוסטרליה. ככל הנראה מחבל שנכנס לבית קפה ולקח בני ערובה את אלה שהיו שם בפנים, נופף החוצה עם דגל איסלאמי שחור, וההתרחשות שם עדיין בעיצומה. אנחנו ננסה להבין עוד רגע מה בדיוק קורה שם ברגעים אלה, ואלו פרטים עוד ידועים. דודו לידר, שליח חב"ד באוסטרליה, בוקר טוב לך, בוקר טוב אצלנו, אצלכם לילה טוב. דודו, שומע אותנו? דודו לא שומע אותנו. בוא ננסה לראות אם ניתן יהיה לחדש איתו את הקשר, להבין איך מתייחסים שם לאירוע שכזה. לא מורגלים באירועים מהסוג הזה בארץ השלווה. אבל כנראה שבימים אלה אף מקום אינו חסין. טוב, אני מבין שהקשר שלנו עם אוסטרליה קצת קשה הבוקר הזה. לפי מה שאנחנו יודעים, אגב, החוטפים או החוטף יציגו שתי דרישות בלבד: לדבר עם ראש ממשלת אוסטרליה ושיביא איתו לבית הקפה דגל של דאש. אז זה כנראה מסביר את המניעים של אותם מחבלים חוטפים. בוא נראה אם הצלחנו. דודו, האם שומע אותנו כעת?
שלום.
מה אתה יכול לספר לנו ברגעים אלה על הדרמה שמתרחשת בבית הקפה?
אני עסוק פה בעניינים של הבית חב"ד, לא מספיק לעקוב כל הזמן אחרי החדשות, אבל בנוסף יודעים בארץ לא פחות מה שיודעים כאן. כמו שאני הבנתי, יש כבר כמה בני ערובה שהצליחו לברוח משם. וגם הבנתי שהממשלה האוסטרלית החליטה לנקוט בעצם קו שלא נכנעים לטרור, ובעצם לא נכנעים משום דרישות של החוטף.
למרות שאני מבין שעד כה הדרישה היא יחסית לא פשוטה אולי לביצוע, אבל דרישה של לדבר עם ראש הממשלה ושיביא איתו דגל של דאש לבית הקפה.
כן, אבל זה באמת נקרא כניעה לטרור. איך שאני מסתכל על הדברים, ממה שאני זכיתי לשמוע וללמוד בשיחות של הרבי מלובביץ', אז הדרך הנכונה להתמודד מול טרור זה לא להיכנע לטרור. ואולי איפשהו היה כדאי שבאמת גם בארץ, איפשהו ניתן היה ללמוד מאיך מהקו שנקטה כאן הממשלה.
אבל בעצם הסיפור כמובן, ההתרחשות עוד לא הסתיימה, והקו כנראה עוד לא לגמרי ברור. איך הם מגיבים באוסטרליה לאירוע שכזה? הרי בסך הכל מדובר בארץ מאוד שלווה ופסטורלית.
יש כזה הרגשה של
הקטעות
צריכה להיות על הקיר, זאת אומרת, יש כאן הרבה מוסלמים, בעיקר בסידני, והיה הרבה דיבורים על הנאיביות של האוסטרלים בהקשר הזה, למרות שאני חושב שכבר די התעוררו מהנאיביות כבר תקופה די ארוכה. ותשמע עוד פעם, מה שאני שומע ככה ברחשים של הקהילה המקומית, אז באמת מקווים שבעזרת השם ימשיכו בצורה הזאת של יד קשה כנגד כנגד הטרוריסטים. ומבחינתנו כיהודים שיודעים את המדרש המפורסם, שאם אתה רואה מלכויות מתגרות זו וזו פל רגליו של משיח, אז כל המצב בכלל בעולם וגם באוסטרליה,
זאת אומרת ההסתכלות עכשיו שלנו צריכה להיות ההסתכלות בכיוון הזה של הנה אוטוטו הגאולה. אבל בינתיים, האם א' יש קשר בין בית הקפה הזה או יושביו לבין יהודים, או שלא בהכרח, סתם נבחר בית קפה אוסטרלי טיפוסי?
אני לא מסיני, אני ממלבורן, אני לא כל כך מכיר את האזור שבו זה קרה, אבל לפי מה שאני מבין זה לא קשור לקהילה היהודית בכלל, ואיך אומרים, יש להם מטרות כנראה יותר רחבות, וזה לא, לפי מה שאני יודע לפחות, זה לא קשור לקהילה היהודית באופן ישיר.
קיבלתם אבל איזשהם הוראות מיוחדות איך לנהוג במוסדות יהודיים, בבתי ספר, בבתי כנסת, או שאין שינוי כרגע בהנחיות?
כן, יש כאן ארגון שנקרא CSG, שזה Community Security Group, שזה בעצם כמו קבוצת הבטחה של מתנדבים יהודיים, שנמצאים גם בקשר עם כוחות הביטחון מהארץ, זה מה שאני יודע, גם כוחות הביטחון כאן, והם נתנו מיד הנחיות לכל הבתי כנסת, לכל הבתי חב"ד פה, איך לנהוג. כן,
הספיקו לדבר בתקשורת עם בני הרובה שהצליחו להימלט מבית הקפה?
אז, כמו שאמרתי, אני לא כל כך מתעדכן מגלל התקשורת, זה יותר מאנשים שאני פוגש במהלך
זאת אומרת, העיסוק של בית החבד לא פוסק גם ברגע משבר שכזה.
ברוך השם, מגיעים הרבה מטיילים, וברוך השם יש שיעורים ויש אנשים שמניחים תפילין, ומתכונים גם לאירוע גדול לחנוכה שקורה בעזרת השם מחר בערב, ככה שמנסים מה שהכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לכל אחד במקום שלו.
כן, בעולם שפוי סביר להניח שבעיקר על זה היינו צריכים לדבר איתך, אבל לצערנו הדברים לא מתנהלים כך. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, דודו לידר, שליח חב"ד באוסטרליה, תודה לך.
אני חושב שבשותך,
כן.
בשותך, לא?
כן, כן.
מה שמך דרך אגב?
אריאל שמי.
אריאל.
כן.
אני חושב שכיהודים, ובטח בתחנת רדיו שנקראת קול חי, אז צריך לדעת שזה כן רלוונטי, מה שהתורה אומרת, וזה המבט האמיתי להסתכל על הדברים, ולא דווקא מה שהתקשורת אומרת. מבחינתנו באמת צריך להיות המבט האמיתי, שאם רואים מלכויות מתגרות, זה סדר הגרף של המשיח, במיוחד שכל הסימנים לגאולה מתקיימים בדור שלנו, כמו שאנחנו רואים לפי המדרשים,
כן.
הגמרות, כמו שאבי מלובביץ' אמר, ממש שכל הסימנים מובילים לזה, שזה הדור האחרון בגלות והראשון לגאולה.
ברור, כן, נקודת מבט שצריך לקחת אותה בחשבון, כמובן. דודו לידר, שליח חב"ד באוסטרליה, תודה לך. עכשיו למישהו מקומי, בועז ביסמוט, עורך חדשות החוץ בעיתון ישראל היום, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך.
אחרי שקיבלנו את הסימנים היהודיים משליח חב"ד במקום, בוא נדבר קצת תקשורת. בני הרובה שהצליחו להימלט נתנו איזשהו מידע שגם התקשורת נחשפה אליו באוסטרליה?
מידע ראשוני, זאת אומרת, לא כל כך בבני הרובה, כי קודם כל, אתה יודע, כוחות הביטחון הם שרוצים כמובן לתחקר אותם לגבי זהותו, אופיו, התנהלותו של האיש, שחדר לתוך בית הקפה לינט בסידני, ולקח איתו את בני הרובה, אבל בסופו של דבר הדרמה היא עדיין דרמה ענקית, תשמע, אנחנו כבר יותר מ-9 שעות.
מדובר במחבל אחד?
על פי, בהתחלה דיברו על 2-3, עכשיו מדברים על אחד, עוד פעם, האוסטרלים עצמם, שתות אוסטרליה מדברים עדיין על 1-2, אבל התקשורת עצמה, רשת האוסטרלית ABC מדברת על אחד. לא ברור, אנחנו נדע את הכל בצורה מאוד יותר ברורה כאשר זה יסתיים בשלב זה או אחר.
איזה סוג של תקשורת יש כעת עם בני הערובה או עם המחבל עצמו שבפנים?
תראה, עם בני הערובה עצמם, בסך הכל אנחנו רואים את אותם אלה שמתקרבים לחלון ורואים את המבטים ואת החרדה. עדיין ראש ממשלת אוסטרליה, טוני אבוט, שמעת אותו אומר באמת שיש סימנים לכך שהדבר הוא פוליטי, אבל עדיין באמת לא ברור, לא ברור המניעים, ואתה יודע, צריך לשים בסופו
של דבר... מה זאת אומרת לא ברור המניעים? אני מבין שהוא הגיע עם דרישה של תביאו דגל דאש.
נכון.
תביאו את ראש הממשלה ודגל דאש.
גם ראינו את חזותו, הוא גם תלה, לכן הוא אומר, יש להריע, הוא אומר, לא ברורים, זאת אומרת, הכיוון, אמר ראש ממשלת אוסטרליה טוני אבוט, הכיוון הוא כנראה הרחק, כנראה שזה פוליטי. כאשר הוא אומר פוליטי, הוא מתכוון כמובן לאירוע ג'יהאדיסטי. עכשיו בוא נשים את הדברים בקונטקסט, בוא נשים את הדברים בהקשרם. צריך להביא דבר אחד, אוסטרליה, קודם כל ראש הממשלה טוני אבוט, הממשלה האוסטרלית החדשה, ממשלה שמרנית, ממשלה שמיד חוברת לקואליציה נגד דאש, במלחמה נגד דאש, נגד המדינה האסלאמית בעיראק וסוריה, יפה. אבל יש למטבע הזה שני צדדים. אוסטרליה עצמה, או בקרב הג'יהאדיסטים הזרים שמגיעים לסוריה ועיראק, אנחנו כאן שדיברנו גם אצלכם בערוץ, ברשת שלכם, הרבה על אותם אלה שמגיעים מבלגיה, מגיעים מצרפת, מגיעים מבריטניה, מגיעים מגרמניה, אבל לא דיברנו מספיק גם אותם אלה שמגיעים מאוסטרליה והם רבים.
כי התחושה הייתה שאוסטרליה זה מין מקום פסטורלי כזה שלא מתערב.
עשינו כל זה מאוד לא נכון, ורק בשנה האחרונה היו לנו שני סימנים לכך שזה לא כזה מקום פוסטורלי, והאויב הגדול בין אוסטרליה זה לא רק הקרישים בים והנחשים על החוף. הבעיה באוסטרליה זה באמת היום עלייה של פלגים או זרמים קיצוניים בקרב האוכלוסייה המוסלמית שם. צריך לדעת שהאוכלוסייה המוסלמית, בעיקר בסידני, היא גדולה. יש לך שם, הרוב המוסלמי הוא רוב הרציני. עבדך נאמן יכול להעיד על עצמו, אתה יודע, לפני, אני יוצא לי בקיצים האחרונים לבלות באוניברסיטת ניו סאף ווילס בסידני, ואני משתכן דווקא במקום מקסים וקסום שנקרא בונדי ביץ', ואתה צריך להבין שאני מאוד אוהב בגלל התקופה שלי בעבר במאוריטניה לבקר במסגדים, בסך הכל זה דבר, תמיד דבר מעניין, ודווקא אתה יודע במערב אדם נכנס למסגד, יוצא, מבלה, מבקר בלי שום בעיה. באוסטרליה ישר שאלו אותי למה אני מצלם, עברתי תחקיר ממש, וכאשר סיברתי שהייתי שגריר במדינה ערבית על אדמת איסלאם וזה עניין אותי לראות, אז הביאו מישהו שבאמת יבדוק אם אכן אני לא משקר. למה אני אומר את כל זה? חשדנות רבה מאוד של האוכלוסייה המוסלמית שם, ואתה רואה שם באמת שבקרב המוסלמים באוסטרליה יש כאלה שבאמת מגלים סימפתיה באמת לכל מיני פלגים וזרמים ג'יהאדיסטים. עכשיו דבר נוסף אולי לצופים, שאולי יסביר, יעיד באמת עד כמה אותנו אולי זה מפתיע, אבל את האוכלוסייה האוסטרלית ואת יהודי אוסטרליה זה לא מפתיע. חבר מצוין שלי שעכשיו בדיוק עלה על טיסה מציריך לתל אביב, יהודי יקר, ממלבורן, לא מסידני, וישר שלחתי לו מייל ואמרתי, תגיד לי, סידני, שלושה סימני קריאה, crazy, משוגע מה שקורה שם. והתשובה שלו הייתה לי, בועז, not if but when, לא האם אלא מתי.
כן.
רוצה לומר, זאת אומרת, זה סך הכל היה צפוי, נוסיף לזה את האירוע לפני כשנה, אני חושב, באוטובוס שסיעה תלמידים בבונדי ביץ', אגב, בסידני, שוב דבר, עוד פעם על רקע אנטישמי.
אבל הפעם אני מבין שלא בהכרח מדובר על רקע אנטישמי, אלא לא. על רקע אוסטרלי.
על רקע, תראה, על רקע ג'דיסט, על רקע העניין של אסלאם עולמי, אם תרצה לשים את זה עכשיו גם כן בכל הסיפור ולחבר בין הכל את הפאזל קצת לחבר ואת הקשר איתנו, אתה יודע שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו יוצא לרומא להיפגש עם ג'ון קרי, מזכיר המדינה האמריקני, תגיד לי מה הקשר, אז למה ראש הממשלה יוצא לשם? כדי ללחם נגד הדליגיטימציה של ישראל ונגד הצד החד צדדי של הפלסטינאים לעשות להשיג הכרה למדינה שלהם על ידי העולם. עכשיו, איך זה כל זה קשור? בעולם נורמלי, מה העולם רואה כזה דבר באוסטרליה ואומר, טרור עולמי, ג'יהאד עולמי, ישראל לא לבד במערכה, המערכה היא של כולנו. בעולם של היום, עם דמוגרפיה משתנה, בעולם שכל כך לא סס לקרב, יגידו, אתם רואים, הסיפור הישראלי-פלסטיני, תראה למה זה גורם. זאת אומרת שבסופו של דבר, אתה תראה שבסופו של
בסוף,
דבר,
גם כאן... בסוף גם אנחנו אשמים, אתה יודע.
גם כאן היהודי יש את המחיר, אתה תראה.
עכשיו, ברמה המעשית, מדובר על סיפור של כמעט 10 שעות שמתנהל שמה, והמשטרה האוסטרלית לא מצליחה להשתלט על המקרה.
נכון, זה הדבר הראשון שבאמת לי עלה לראש, זאת אומרת, אם זה קורה במקומות אחרים, באמת, האם אפשר היה להיות 10 שעות שאדם אחד, עוד פעם, אני אומר אדם אחד, אולי זה שניים, אבל אדם אחד יחזיק בני ערובה כל כך הרבה זמן, באמת מדהים. עוד פעם, לאוסטרלים אני חושב שאין הרבה מאוד ניסיון עם הסיפור הזה, אני חושב שזה תפס אותם, לא אגיד בהפתעה, כי הם העלו את רמת הכוננות לפני שנה, הם ידעו, זאת הייתה כוננות לדבר שכזה, אבל עדיין אני חושב שהם לא יודעים כיצד לפעול. הממשלה של טוני אבוט כאן עומדת למבחן, זאת הייתה טוני אבוט, איש האופוזיציה, ביקר חריפות, באופן מאוד חריף, את הממשלה הקודמת. אני חושב שהפעם באמת האוסטרלים, הסיפור הזה שנמשך כל כך הרבה זמן, די יתחיל בשלב זה או אחר, לא רק להיות מדאיג, אלא גם מביך.
כן, אתה יודע, באיחור של שנים רבות מתחילים בעולם להבין מה שאנחנו חווים פה כבר הרבה מאוד שנים.
אבל תזכור את מה שאמרתי לך קודם, למרות שזאת אומרת, אתה לא חלק מהחגיגה, ואותם זה מביא אותי שוב לחשיבה, אתה יודע, על כל הג'יהאד העולמי הזה וכל ה... אם באמת אכן זה מי שאנחנו חושבים שזה שעשה את ה... שמחזיק את בני הרובה שם בלינד קפה בסידני, שוב אתה רואה עד כמה גם העולם, זאת אומרת, הטרור הג'יהאדיסטי, הטרור העולמי, טרור של אל-קאידה אתמול, טרור של דאעש היום, וטרור של חמאס, איפה ואיפה. גם אם מכירים בחמאס, ארגון טרור, עדיין טרור פלסטיני מקבל...
הוא סוג של לגיטימי.
הוא סוג של לגיטימי, הוא סוג של מקבל הצדקה. אותנו כמובן זה מסעיר, אותנו כמובן זה אפילו מטריף, אותנו זה מקומם את העולם, ממש לא.
והאבסורד הגדול הוא באמת שלמרות שהם גם חווים תופעות עכשיו של מחבלים, הם עדיין מצליחים לעשות את ההפרדה הזו בחשיבה המעוותת.
נכון, אבל... זה 2001, תסתכל גם מאז 2001, ואם תנסה למנות את כמות הפיגועים או כמות מעשי הטרור בעולם בכלל, כולל בעולם הערבי, עיראק בכלל כבר לא סופרים. אבל שבסעודיה זה, תראה עד כמה באמת הטרור הפך למרכיב, לחלק, סליחה, אבל לחלק מחיינו, ומי התריע על כך עם כל הכבוד? ישראל תמיד אמרה את זה, שטרור זה הבעיה של מחר של העולם, ובאמת לצערנו הרב, נבואת הזעם הזו, הקשימה את עצמה, ושוב אני אומר, לצערנו הרב, היינו מעדיפים לטעות במקרה הזה.
טוב, נקווה שיהיו משם חדשות טובות, בועז ביסמוט, עורך חדשות החוץ, בעיתון ישראל היום, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך, שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
עכשיו פוליטיקה, גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
מה אתה יכול לחדש לנו? יש הרבה חדשות, כל שעה יש כותרת אחרת הרי.
כן, יש לא מעט כותרות בשעות האחרונות, ניסיונות השלום בתוך ש"ס, אבל בעיקר יש את מה שקרה אתמול בלילה, יוני שטבון מודיע שהוא לא הולך להתמודד בתוך הבית היהודי, הוא מבין שדרכו שם הסתיימה, הוא עלה על מסלול התנגשות מהר מאוד מול יושב ראש המפלגה נפתלי בנט, באשר לכל ההצבעה על הסנקציות הפליליות מול כנגד בני ישיבות. בקיצור, הוא הרגיש מפעם לפעם שמקומו זה לא בבית היהודי, והוא טוען שהוא רוצה מפלגה שהיא תכניס קהלים יותר רחבים לתוכה, שזה בדיוק המילים אותם אמר אלי ישי בשיחות סגורות ועם גורמים מסוימים.
זה גם מה שנאמר בשיחה של אלי ישי עם שטבון עצמו?
מן הסתם כן, הם לא סתם נפגשו, הם בוודאי לא דיברו על מצב מזג האוויר בחורף הנוכחי, שניהם רואים את עצמם כנראה מחוץ למפלגות שלהם, על אף שאני יודע, שאני מבין שאצל אלי ישי העניין הוא לא סגור, הוא לא הצהיר עדיין שהוא מחוץ לשס, בניגוד לשטבון שהצהיר כבר שהוא הולך החוצה, שהוא לא נשאר שם. נעשים ניסיונות לא מעטים בשביל להשאיר את... אלי ישי בבית, יש פגישות עם רבנים בדרג מאוד גבוה בנושא הזה, בעיקר מנסים כדי למנוע את הפיצול, את הפילוג הזה, למרות האמירה שהוא רוצה להביא קהלים חדשים לתוך המפלגה, לתוך הציבוריות הדתית חרדית, אבל עדיין ישנו איזשהו חשש מסוים כנראה שהדבר הזה יהווה פגיעה, ולכן עושים הכל כדי שכולם יישארו תחת באותו מקום, באותה מפלגה, וזה אלו הניסיונות שנעשים עכשיו. יישאר לדעת רק מה קורה אם כאשר אלי ישי נשאר בשס, אם וכאשר, מה יהיה עם יוני שטבון, הוא כבר הכריז את ההכרזה שלו, הוא כבר הודיע שהוא לא מתמודד בתוך הבית היהודי.
איך הדברים נראים כרגע מול אלי ישי?
אי אפשר לדעת, הדברים הללו משתנים כל רגע, זה פשוט דבר שהוא לא יאומן, היה אפשר לנהל פה מערכת בחירות נורמלית, רגועה, בלי שום בעיות, וקפץ על המערכת הפוליטית רוגזו של ישי בנקודה הזו, ויצטרכו להתמודד עם זה, בין אם הוא נשאר בפנים, בין אם הוא יוצא החוצה ומקים לעצמו מפלגה אחרת, לא תהיה ברירה אחרת, אבל הוא, זה הסיטואציה שבה נמצאים. אי אפשר לדעת אם הכל סגור או הכל לא סגור, זה, כל פעם אנחנו שומעים אמירות אחרות, זהו, אני הבנתי שאני בחוץ, הרי דרי דחק את הכלי בחוץ, אבל שוב רבנים, יש איזושהי תחושה שאולי מישהו טיפס על עץ גבוה מדי, וכרגע הוא מבין שהוא נמצא לבד בצמרת, בצמרת העץ, אני יודע שכל חברי כנסת מטעם ש"ס חתמו אתמול על מכתב שקורא לו להישאר בתוך ש"ס, זאת אומרת, אף אחד לא נמצא איתו, גם אנשים שלכאורה היו מזוהים עם אלי ישי, הם לא יצאו איתו החוצה, גם אם הוא ילך הוא יצטרך להביא אנשים מבחוץ, או חברי כנסת מכהנים אחרים שאם צריך לבצע את החיבור איתם, מה שכן, גם בהנחה שהוא רץ לבד, אני מבין שישנה איזושהי הסכמה מול מועצת חכמי התורה שלא תהיינה השמצות הדדיות, זה דבר שיהיה קצת קשה לראות איך הוא קורה, בגלל ש...
אתה יודע, אם היו נשמעים כולם למועצת חכמי התורה, יכול להיות שלא היינו צריכים לדבר על זה בצורה הזו.
כן, וגם אתה יודע, תמיד אתה תוכל לומר, אריאל, שזה אנשים, זה לא הוא, זה אנשה, ואין לו שליטה על כל האנשים שלו, כמו שבשס לא תהיה שליטה על כל האנשים. אנחנו נראה, אנחנו כבר אתמול ראינו שלטי חוצות ברחבי הריכוזים החרדיים, עם תמונה של מרן כנגד המהלך הזה, כך ש... אתה יודע, המילה האחרונה עוד לא נאמרה, אבל גם האמירות האחרות, אותן אמירות פוגעניות, שמן הסתם צפוי ושיהיו, אנחנו צפויים לראות אותם גם במהלך מערכת הבחירות הזו.
מה קורה באיחוד, בין האיחוד הלאומי לבית היהודי?
עדיין שם המגעים נמשכים, שום דבר עדיין לא סגור גם שם. הם יותר קרובים לסגירה מאשר ללכת לפיצול. זו האמת, כמו שזה נראה כרגע. לא נראה שהם רוצים להיפרד, ובסופו של תהליך זה הרס מנדטים לנפתלי בנט, גם כשהם רצים, למרות שהם שתי מפלגות, שתי סיעות שרצות ביחד, עדיין זה בנק מנדטים גדול מאוד, שיכול להשאיר אותם על סביבות ה-14-15 מנדטים, בניגוד היום שהם 12 מנדטים, כך שפיצול לא יועיל לכולם, וזה יזיק גם במסע ומתן מול ראש הממשלה. אגב, אם אנחנו אומרים שלראש הממשלה נתן הבטחה מסוימת לבנט על תיק הביטחון, בהנחה שהוא מגיע בפיצול, אפשר לומר כמעט באופן ודאי שאז הוא לא יגיע למספר המנדטים שיהיה לו, הוא יקבל 10 מנדטים, ואתה יודע, ב10 מנדטים כבר מחשבים מסלול מחדש, מאוד יכול להיות שהוא יוכל גם לשכוח מתיק הביטחון, כך שנפתלי בנט גם רוצה לשדרג את עצמו ואת המעמד שלו בשביל העתיד, כי הוא רואה את עצמו מועמד לראשות ממשלה, ומכאן ואילך לא
תהיה לו... אוקיי, בוא נעשה הפסקה קלה ונפנה לחבר הכנסת יוני שטבון, בוקר טוב. למה לפרוש מהבית היהודי?
אני לא מתרמת לך לא פעם ולא פעמיים.
ובשיחה האחרונה אני אזכיר לך, לפי מה שדיברנו, אמרת שנפתלי בנט מבין את הערך והכוח שיש לך בתוך המפלגה, וזה ערך מוסף למפלגה, והנה זה לא מחזיק יותר משבוע.
כן, זאת אומרת, זה מה שרציתי להדגיש בדיוק. יש רגעים שאתה צריך לקבל החלטה, אגב, כמו בהחלטות אחרות שעשיתי במערך החיים הפוליטיים האחרונים, וההחלטה היא פשוטה, המפלגת הבית היהודי של אותם שאני אומר, הייתה הבית שלי בשנתיים האחרונות, שאני מעריך ומוכיר את כלל חברי הכנסת בעשייה המבורכת שעושים ועושה, החליטה ללכת בכיוון של מפלגת ימין ישראלית רחבה, הדברים באים לידי ביטוי על ידי כך שפעם אחרי פעם, ואני מברך אותה, זה לגיטימי שהמפלגה קוראת לכל הגוונים להצטרף, זה דרוזים ויהודים, אם זה דתיים וחילונים, וזה קורה, ואגב, זה מבורך, ואני לא כמובן לא קובל ולא זה. מצד שני, חייב להיות, זה בוער בשטח, שתקום, יקום תנועה פה, תקום תנועה פוליטית, או שיהיה כוח פוליטי, שמחבר פעם ראשונה בין דתיים למסורתיים וחרדים, שערימו את הדגל של, תשתרים את הדגל של התורה בצורה בועה,
וזה מה שאתה מתכוון לעשות עם אלי ישי?
תראה, אלי ישי לא הכריז על מפלגה פוליטית.
אבל ישבתם, מה קרה בשיחה שלכם?
אני אומר, אלי ישי דיבר איתי, גם לא דיברנו, אנחנו נפגשים גם לאורך השנה כל הזמן, אנחנו מדברים. האם דיברנו קונקרטית? אני אומר אותם, אני ודאי, הרי זה לא סוד שאלי ישי שוקל בחיוב להקים מפלגה. האם זה יקרה או לא יקרה? אני אומר אותם, ואני אשמח מאוד כמובן, אם אלי ישי יכריז על הקמה של מפלגה פוליטית שמחברת, אם המפלגה הזו תהיה...
ואם הוא מקים מפלגה, אתה יחד איתו.
אם אלי ישי הקים מפלגה שמחברת בין דתיים, חילונים ומסורתיים, ותרים את הדגלים שדיברת עליהם מקודם, אני אשקול בחיוב להצטרף, אני חושב שזה מהלך שהוא מבורך.
זאת אומרת, מבחינת אלי ישי כבר נתת לו את המילה שאם הוא מקים מפלגה, אתה איתו.
תראה, אמרתי לך שאנחנו מדברים, ואני גם לא, אתה יודע, אני לא פרשן פוליטי ולא אתן דיווחים. אני מדבר סך הכל, לאיפה אני חותר. אם למעשה אלי ישי יכריז על הקמה של מפלגה פוליטית שמחברת בין הדתיים והחרדים פעם ראשונה בהיסטוריה, אני חושב שהישראלית
וזה הקו שעליו הרי הוא מדבר. זאת אומרת, אני מניח שבשיחות שלכם גם זה עלה.
אם הוא יקים את המהלך היחיז על הקמה פורמלית, אני ודאי ארצה להיות שותף במהלך.
אוקיי, אני אשאל אותך שאלה קשה יותר, מה קורה אם בסוף הוא לא מקים מפלגה אחרי שיודעת שאתה יוצא מהבית היהודי? מה, תמצא את עצמך בחוץ?
כן, תראה, אני אחד מהתהליכים הפוליטיים שכל נבחר ציבור צריך לקחת, זה קבלת החלטות. אתה מקבל החלטה, אתה אומר,
אבל אולי ההחלטה הזו הייתה נמהרת מדי, אולי צריך לחכות. אתה יודע, כמו, לי יש תחושה, אני אומר לך, התחושה שלי כרגע זה שאלי ישי עומד על הגדר, כי הוא מחכה לראות באמת מה יקרה גם עם אורי אריאל והבית היהודי, ויכול להיות שהוא מבין שאסור לו עוד לצאת בהצהרות, עדיין, למרות שאולי הוא מאוד היה רוצה, כי כי הפוליטיקה קצת יותר מורכבת, ועושה רושם שעשית פה איזושהי טעות.
א', אתה יודע, ימים יגידו, בהיבט הפרואקטיב, בהיבט ההצהרתי, ובהיבט הכיוון שאליו אני מזיז את המערכת. העובדה, הקולות שאנחנו מקבלים, תראה בשטח, והשיעורים בשטח מוכיחים, שהציבור מחכה למהלך כזה. עכשיו, השאלה אם אתה רוצה להיות מובל, הכוונה להגיד, בוא נראה, בוא נשב על הגדר ונסתכל, אלא, או להוביל. אני בתפיסה שלי, אם יש לך דרך, ואנשים, ואתה נבחר ציבור, ובאת לייצג עולם ערכי בסיום, תוביל דרך. אני אמרתי את האמירה שלי, הכרזתי עלי שאני לא אתמודד בבית היהודי, ואנחנו נשמח מאוד לקדם יחד תנועה פוליטית שתקום. במידה והיא לא תקום, אתה יודע, יש גם סייעתא דשמיא, לא הכל בחיים.
אתה אומר יחד, זה אלי ישי ומי עוד?
יחד, ואני חושב שזה כל, היום צריך באמת לקרוא, כל מי שחשוב לו מסורת ישראל ותורת ישראל.
מי השמות אבל שדיברתם עליהם?
תראה, אני חושב שברמה של רשימה או דברים כאלה, לא, אני לפחות לא שמעתי שמדברים בצורה קונקרטית, אבל זה, אורי הראל מנהל מסע מתן עם נפתלי בנט, זה פוטנציאל. כוחות אחרים שנמצאים במגרש האזרחי יכולים להיות פוטנציאל, העיקר שזה יקום. קודם כל, אתה יודע, בערך שתהיה הכרזה ברורה, ואני מקווה שהיא תהיה, אז באמת תהיה החלטה עקרונית וגם מעשית, אז אני מתאר אותי שכל הכוחות וכל ה... אתה יודע, כל השטח שבוער, הצעירים ושרוצים מהלך כזה, זה יבוא, זה פשוט יבוא בזאת.
עוד יכול להיות שתעשה אחור הפנה?
תראה, אני לא נמצא במקום הזה. אני גם, אתה יודע, אני לא רואה את עצמי אחרי שאני מכריז, אני לא בקטעים האלה, זאת אומרת, זה אפילו מביש אותי לחשוב על זה. אני לא נמצא שם, אבל בוא, אני לא, ממש לא, זה לא הכיוון, לא הכיוון לעשות אחור הפנה, ולא, זה, קדימה צד, בדרך כלל זה הכיוון שלי.
מה אתה בכל זאת יודע לומר לנו שמשאיר אותך רגוע הבוקר הזה לגבי... מה אתה יודע לומר לנו הבוקר הזה שמשאיר אותך רגוע לגבי ההחלטה של אלי ישי?
אני יכול להיות רגוע שהשטח מצפה למהלך כזה, ומי שיתעלם מהמהלך הזה טועה, כי שוגה. אתה, כל מי שסייר בתקופה האחרונה בעיירות הפיתוח, כל מי שמסתובב בעולם הישיבות הציוני והחרדי, רוצה לראות את החדות של המחנה הזה. אני כמובן מדבר מהזווית שאני גדלתי בה, ובוודאי בתוך הציונות הדתית, ובוודאי בתוך הציבור המסורתי שאני גדלתי בשכונות, מחכה שיהיה מהלך משותף. זו אחדות בריאה. כמובן, בלי, אני אומר אותם, השיח צריך להיות כל הזמן בעד ולא נגד. אני אומר את זה לא טקטי, אני אומר את זה מעשי, כי לציבור כבר נמאס מחלוקה, יש לי כיפה ספוגה, כיפה שחורה, כיפת קרמבו, כיפה לבנה של יום כיפור. חלס, הציבור הזה צריך להתאחד סביב תורת ישראל בצורה ברורה, להריף את הדגלים האלה בגאון, וכמובן, לא לשכוח, יש הרבה המון כוחות צעירים וכוחות שנמצאים בשכבות בעיירות ובפריפריה, שחייבים להתחבר אליהם, לא להתחבר עם יאיר לפיד ולא דברים אחרים.
יש לכם דדליין להכרזה?
אני ממש לא, ממש, אני צריך אותו מכיר דדליין. אני אולי מישהו אולי תוכל לראיין את גורמים אחרים, אבל אני לא מכיר דדליין למהלך כזה. המהלך הוא כמובן להוביל לתנועה פוליטית כזאת שתהיה גם מעשית ורלוונטית ויעילה ועובדת וחיובית.
מתי דיברת פעם אחרונה עם אלי ישי?
אנחנו מדברים כל הזמן, התקופה האחרונה, כמו שאני מדבר אגב עם נפתלי בנט וישוב ראש המפלגה נפתלי בנט של הבית היהודי, ואנחנו מדברים, כל הזמן מדברים.
עדיין מדבר עם נפתלי בנט? פרשת כבר מהמפלגה?
כן, בבוקר... לא שמעתי מה אמרת, אבל אני אומר, דיברתי.
אני אומר, פרשת כבר מהמפלגה, על מה עוד יש לכם לדבר?
תודה, כן, הצלחה וכו', ממש, לא. אני רק ברשותך חייב לסיים.
בסדר, נשחרר אותך.
תודה רבה.
אני מודה לך, על השיחה הזו, חבר הכנסת שטבון. תודה רבה לך. חבר הכנסת דוד אזולאי משס, בוקר טוב. איתנו? חבר הכנסת אזולאי?
בוקר טוב.
לפי הדברים שאנחנו שומעים משטבון, גם אם הוא נמנע לומר במפורש שהדברים סגורים הרמטית, עושה רושם שהוא ואלי ישי חברו יחדיו להקמת מפלגה חדשה.
אתה תראה, קודם כל, בפוליטיקה, עד שזה לא סגור, אז זה לא סגור.
זה נכון, זה פוליטיקה. אתה יודע מה? גם כשזה סגור, זה לא סגור.
אני עכשיו מסכים גם עם זה.
כן.
וזה המצב, במיוחד בפוליטיקה הישראלית, אנחנו מכירים את הדברים, שהדברים עדיין יכולים להשתנות. וצריך לזכור דבר אחד, שאלי ישי קיבל את ההחלטה באופן עצמאי. בכל זאת שליח ציבור, אני לא שמעתי אותו עדיין שהחליט הכל ממקורבים ומשליחים ומכל מיני גורמים אחרים, רק לא אלי ישי.
השאלה אם יש ניסיון אמיתי להשאיר אותו על ידי הניסיון, כשאני מדבר ניסיון, אני מדבר ניסיון של אריה דרי, באמת להשאיר אותו, שאריה דרי בכוונה כרגע נותן לדברים להתגלגל כפי שהם, כי טוב לו שהוא יהיה בחוץ.
זה לא הוגן להגיד את הדברים האלה.
אני לא אומר, אני שואל.
לא, אני אומר, בסך הכל, יש עובדות שמדברות בעד עצמם. אריה דרי באמת עשה פעולות רבות, ולא דברים שבשם אומרם, אלא בפומבי, בעל כל במה, הוא פנה וקרא לאלי ישי, והוא חיבק אותו, והוא נתן לו את כל האפשרויות, כל מה שרק אפשר לתת, על מנת להשאיר את המפלגה, שהמפלגה לא תהיה חצויה, ושנלך ביחד כאיש אחד.
אבל אתה יודע, הבעיה היא שאנחנו רואים באמת את החיבוק הפומבי, יכול להיות שהחיבוק האישי לא היה מספיק אמיתי, מספיק טוב.
השאלה מה זה נקרא, מה זה נקרא טוב? לבוא ואריה הציע לאלי להיות משנה ליושב ראש, הציע לו תפקיד בכיר בהקמת הקואליציה, והציע לו מקום שני מובטח. בוא, אדם יכול לתת רק מה שיש לו, מה שאין לו הוא לא יכול לתת.
אז בכל זאת בוא תנסה להסביר לנו מבפנים. הרי אלי ישי הוא לא אדם טיפש, והוא מכיר את המערכת כבר מספיק שנים, ואם בכל זאת הוא נמצא בתחושה כל כך קשה, שגורמת לו לעזוב את המקום שהבית שלו במשך הרבה מאוד שנים, מה בכל זאת קרה שם שהוא לא מצליח להתגבר על הפגיעה?
קשה לי להיכנס לנבחי נפשו של אלי ישי. אלי ישי הוא ידיד שלי, חבר שלי, שנים שירתי תחת שרביטו, וחייב להגיד שאלי ישי יחד עם אריה דרעי במשך שנים חינכו דור שלם שכל מה שמרן אומר אנחנו צריכים לעשות. כלומר, הם המציאו את הנושא של מרן, ואכן באמת פעלנו כך בהחלטות גורליות וחשובות. מרן אמר, לא שמעת פעם אחת, אולי אתה זוכר, אני לא זוכר, מקרה אחד שמישהו מחברי הכנסת אמר, אני לא הולך בגישה הזאת. אז מה אם מרן אמר? לא היה דבר כזה. מרן אמר, כולנו הלכנו והצבענו, כאיש אחד בלב אחד. ולכן היום נורא קשה, יש גם גוף שנקרא מועצת החכמים, אפשר להתעלם מהגוף החשוב הזה. הרי בלי הדברים האלה,
יש גם היום
התורה,
מסתבר מועצת החכמות, יש גם מועצת החכמות כיום.
אני רוצה שתדע, בלי דעת תורה אין לנו זכות קיום.
זה ודאי. אבל בוא נדבר רגע, הזכרת מועצת החכמים, בוא נדבר שנייה גם על מועצת החכמות שהחליטו להקים. מי יזם את המהלך הזה?
איזה מהלך?
להקים גוף של נשים מייעצות לש"ס.
תראה, אני מניח שיש מועצת החכמים, ודאי נתנה את ברכתה לכך. אנחנו לא עושים שום דבר מבלי לקבל את דעת תורה. אין דבר כזה בתנועת ש"ס. בלי זה אין לנו זכות קיום, ויש הרבה חברים, ברגע שלא שומעים דעת תורה של מועצת החכמים, אז אין להם לחפש בתנועה הזאת. ולכן, כמו שאני מכיר, אני רוצה לחזור ברשותך לנושא של אלי, כמו שאני מכיר את אלי, אחד מנכסי צאן הברזל שלו, שבמשך שנים דיבר בשם מרן, דיבר על מרן, ולכן גם עכשיו אין לי בזה שום ספק שבסופו של דבר הוא יוכל להתעלם מהחלטה של מועצת החכמים. מועצת החכמים עדיין לא אמרה את שלה, אני מאוד מקווה שהשבוע תגיד את שלה, וזה מחייב את כולנו עם כל הכאב ועם כל הצער שבדבר, מה שמועצת החכמים תגיד זה מה שיהיה בסופו
של דבר. מתי דיברת לאחרונה עם אלי ישי?
בשבוע שעבר.
מאז לא דיברת איתו?
מאז לא הצלחתי ליצור קשר.
ניסית?
כן, בוודאי שאני מנסה כל הזמן.
מה אתה רוצה, לחזק אותו שיישאר?
אני לא רוצה, אני רוצה רק לשמוע מה המניע שלו, למה הוא רוצה לעזוב. זה מה שאני רוצה. ותראה, ישנם חברים יותר קרובים ממני בסיעה, כן, שהם הלכו כברת דרך עם אלי, וגם הם לא, אין להם תשובות. שאני פונה אליהם ואני שואל, חבר'ה, בואו תגידו מה, אין להם תשובות. ואתה מכיר את החברים שיותר קרובים ממני אליו.
עם אריה דרי כן דיברת לאחרונה?
אני כל הזמן מדבר עם כולם.
ומה הוא אומר על מה שקורה?
תראה, עובדה היא שאריה עשה את כל ההשתדלות שלו על מנת שהמפלגה לא תצא מפולגת. אריה השתדל מאוד לחבר בין כולם. אריה נתן הכל, אמר את הדברים בגלוי, בנסתר, בפומבי, בפגישות אישיות, בכל דרך. ובסופו של יום הצד השני לא מגיב.
אתה יודע שאם אריה דרי ירצה לעמוד מאחורי הדיבור הזה על האיחוד ועל השלמות ועל השמירה, הוא יצטרך לשמר גם את חברי הכנסת הנוכחים בתוך המפלגה. זה משהו שהוא מתכוון לעשות, או שיהיו הפתעות של אנשים חדשים?
קודם כל, אני לא יודע אם הנושא הזה כרגע עומד על הפרק, אבל גם בעניין הזה יש לי תשובה בשבילך. אריה דרי עמד בישיבת סיעה כבר עם ועדה, והדברים יצאו לתקשורת שהוא מתכוון לשמר את המצב הקיים בסיעת ש"ס. לכן, אבל זה לא נושא, לא נושא, איך אומרים, X או Y, יהיו ברשימה, לא יהיו ברשימה, זה לא הנושא. הנושא הוא האחדות שבתוך התנועה יש לזה משקל חשוב שאנחנו צריכים לתת מאוחדים תחת הדגל של מועצת החכמים. לזכור, זאת לא תנועה כמו כל המפלגות.
אוקיי.
זאת מפלגה שהוקמה על ידי מרן זכר צדיקו לברכה.
טוב, מתי מועצת החכמים צריכה לתת את המילה האחרונה? מתי מועצת החכמים צריכה לתת את המילה האחרונה?
אני מעריך שהשבוע מועצת החכמים תתכנס ודאי לאור ההתפתחויות הללו ותגיד את דבריה.
טוב, אנחנו נמתין לשמוע מה יצא משם. אני מודה לך על הדברים האלה, חבר הכנסת דוד אזולאי.
אני מודה לך, יום טוב, ובשורות טובות.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
אביחי בוארון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה עומד בראש פורום ישראל, המחנה האימוני חברתי בבית היהודי. איך אתם מקבלים את הפרישה של שטבון?
תשמע, אני צר לי על זה שיוני שטבון עזב את הבית היהודי. אני חושב שיש מקום לחבר כנסת כמו יוני שטבון ולעולם הערכים שלו בבית היהודי. יש עשרות אלפי מתפקדים, להערכתנו בין 20-30 אלף מסתכלים שמכונים תורניים, אמוניים, בני ישיבות, בוגרי ישיבות, אנשים שתורתם בידם והם חברים בבית היהודי, והבית היהודי זה הבית שלהם. ומי פחות מיותר, אני בטוח שכולנו מעריכים את...
אז איזה בדק בית צריך לעשות בתוך המפלגה עצמה כשמבינים ש... סמן חשוב כזה עוזב את הבית היהודי? אולי זה באמת מערער משהו, אולי זה מחזק, אתה יודע מה, את הדברים שלמשל שמענו מהרב אבינר שצריך למצוא אלטרנטיבה לבית היהודי.
אני קטונתי לעמוד מול רבנו הרב אבינר ולומר את דעתי מולו, אבל אני אומר לך, בהבנתי את המציאות, יש בבית היהודי עשרות אלפי אנשים שמשתיתים את חייהם על אדני תורה ומרגישים שהבית היהודי הוא הבית שלהם.
לא, אבל אולי חסר להם את הייצוג הנכון.
ונכון, לכן בנינו את המחנה, הקמנו את המחנה האמוני חברתי בבית היהודי.
ואיזה חבר כנסת היום מתוך הבית היהודי אתם יכולים לומר הוא המייצג שלנו, של המחנה הזה?
אני אגיד לך, יש כמה וכמה חברי כנסת שהם מוגדרים אמוניים, תורניים. אני מדבר גם על חבר כנסת ניסן סלומינסקי וגם על חבר כנסת אבי וורצמן וגם על חבר כנסת מוטי יוגב. גם אני אעשה בתואר הזה, וכולנו יחד בעזרת השם צריכים לאזן, וביחד עם ההנהגה הנוכחית צריכים לאזן וללכת יד ביד ולקחת את הבית היהודי למקום יותר מדויק, יותר נכון. אני חושב שההנהגה של הבית היהודי מבינה שהציבור העצום הזה, גם בהיקף וגם בעומק שלו, הציבור התורני, הדתי-לאומי, הוא ציבור מאוד מאוד חשוב, ובלעדיו אי אפשר להגיע לעמדות הנהגה. זאת הסיבה גם ש... אורי
אריאל ונפתלי גנט יושבים. טוב, ואנחנו גם נדע בהקדם מה באמת יוצא בפגישות שלהם. זמננו לצערי תם, אביחי בוארון, ראש הפורום ישראל המחנה האמוני חברתי הבית היהודי.
שבאמת מתוך אחדות ושלום ורעות נגיע הלאה לעמדות הנהגה במדינה, וננהל את המדינה הזאת.
שיהיה בהצלחה רבה.
שיהיה
בהצלחה רבה. תודה לך, סיימנו. תודה ליאל איבר שחרר את המשדר הזה. תודה לנתי חדד שהפיק אותנו. תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר, עד אז שיהיו הרבה חדשות טובות, אני מניח גם פוליטיות, אבל בעיקר טובות.